שי עגנון בעברית. מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנפס. בדמי המאה, חלק שני. את הפרק השני של הפודקאסט על בדמי המאה אנחנו מתחילים כשתרצה היא כעת נערה מתבגרת הלומדת בסמינריון שבו מלמד גם מקביה. אחרי שקרה ביומנה של מינצ'י היא יודעת על העבר הרומנטי הסבוך של לאה, של הקביה ושל אביה. ותרצה מתחילה עכשיו את תפקידה הפעיל בסיפור בסיועו של כלב, יצור חצי דמוני שאצל עגנון מסמל הרבה פעמים את הקשר שבין המינים. ויהי הערב, ואני מטיילת, והנה כלב גדול נובח. ואחר הכלב כל רגלי איש, ואכיר כי מזל הוא. ואקשור את מטפחתי על ידי, ואשלח אותה לפניו ואברכהו. ויעמוד מזל וישאל, מה לך מרת מינץ? ואומר, הכלב. ומזל נבעת מאוד, וישאל, הנשך אותך הכלב? ואן הכלב נשכני. ויאמר, הריני את ידך, כמעט יצאה נפשו בדברו. ואומר לו, יקשור נא לי את המטפחת על הפצע. ויוחז מזל בידי וכל עצמותיו רחפו מפחד. עודו מחזיק בידי ואסיר את המטפחת באקפוץ מלוא קומתי ואצחק צחוק גדול. ואומר, אין דבר, אדוני, לא כלב ולא פצע. נדהם למשמע אוזניו, עמד מזל ולא ידע עוד היצעק או יצחק. וכעבור רגע צחק גם הוא צחוק גדול ועליז, ואחרי כן אמר מזל אליי, אוי ילדה רעה, מה הבעטת אותי? וילווה אותי עד ביתי וילך לו, וטרם ייפרד ממני, הביט בעיניי. ואומר בליבי, אתה יודע כי ידעתי, כי יודע אתה את צפונותיי. ובכל זאת אכיר לך תודה, אם לא תזכירני את אשר ידעת. בספר תמול שלשום למשל, כלבים הם הסמלים העיקריים של יחסי הכוחות בין גברים ונשים. ואני באמת צריך להקדיש לזה פרק בפודקאסט, כי זה כל כך מוזר וכל כך מובהק וכל כך יוצא דופן ואפילו מטריד. פה הכלב הוא אמצעי שדרכו בדרך הלצה או בדרך מתיחה או לא, גורמת תרצה למזל להבחין בה כאישה ולא כילדה. ובמקום להביט עליה הוא סוף סוף מביט בעיניה. לאחר המפגש הזה, בלילה, על משכבה, תרצה מגבשת תוכנית פעולה. בלילה התהפכתי על משכבי. שמתי ידים למול פי ואת סימני המטפחת בחנתי. ניחמתי כי לא קראתי את מזל הביתה. לובי ממזל כי אתה ישבנו בחדר ולא ידעתי תעתועים. קמתי בבוקר ואילך קודרת בחמת רוחי. פעם שכבתי על המיטה ופעם על מרבדי השתתחתי ורוח תעתועים תעתעתעני. רק לעת ערב שווה אליי מנוחתי, כאנשים נרבוזים המנמנמים כל היום ובערב התעוררו. ובזוכרי את כל אשר עשיתי אמש, ואקום, ואקח חוט אדום, ואקשור אותו לזיכרון על ידי. בתוך סערת הרוח שלה תרצה יודעת דבר אחד. אם הקביה היה איתה עכשיו, בחדר, הכל היה יותר טוב. וכדי לסמן לעצמה את הנחישות שלה לגרום לזה לקרות, היא יוצרת לעצמה סימן. חוט אדום. חוט אדום שאותו היא קושרת על ידה. ראינו כבר חוט אדום ששיחק תפקיד חשוב מאוד באירוסים של לאה והקביה, והנה החוט האדום מופיע שוב. מזל עוזב עכשיו את הסמינריון, בעקבותיו עוזבת גם תרצה, ואת הצעד הבא היא מבצעת תחת הכיסוי של מצוות ביקור חולים. אורח, גוטליב, מספר לתרצה שהקביה חולה, ובהזדמנות הראשונה נקראת בדרכה, היא הולכת לבקר אותו. וממחרת הבוקר קם אבי מחוליו, והיא בהלכתו אחר הצהריים לחנות, והלך לבית מזל. דפקתי על הדלת ואין קול ואין עונה, אז אמרתי, ברוך השם, כי אין האיש בבית. בכל זאת, לא שב הרגלי. ופתאום דפקתי בכוח, כי ראיתי כי אין איש בבית ותעז ידי. עברו רגעים אחדים והיה רפליבי מאוד. פתאום שמעתי תנועה בבית ונפשי נבהלה, ואומר לשוב והנה מזל יוצא. ומזל גלום באדרתו ויאמר שלום. ואשפיל את עיניי לארץ ואומר, אמש באמר גוטליב ויספר כי חלה אדוני, ואבוא לראות את שלמה. ומזל לא ענה אותי דבר. באחת ידו קראני הביתה, ואחת מחזקת צברון אדרתו. רגלי נעו מתוגה ומזל אמר אליי, סלחי גברתי, כי כן לא אוכל לדבר. וילך מזל אל החדר השני, רגעים אחדים עברו וישב, והוא לבוש במיטב בגדיו וישתעל. ופתאום דמם החדר ושנינו לבדנו בחדר. ויעמד מזל כיסא לפני התנו ויאמר שבינה גבירתי. וישאל אותי מזל, האם נרפאה ידך מנשיכת הכלב? היבדתי בפניו ועיניי מלאו דמעות. ומזל לקח את ידי בידיו ויאמר סלחי. וקולו הענוג חם ומלא רחמים. לאט לאט שרה מבוכתי. איבדתי בחדר אשר ידעתי מנוער, וכחדש היה בעיניי פתאום. חום התנור לפפני, ורוח נכון חודש בקרבי. מזל שם בול עץ בתנור, ואנוכי חשתי לעזרתו. אני מדלג קצת ולא מקריא את כל מה שקורה בפגישה. מזל משתף שם את תרצה בכל תולדות משפחתו, ביחסיו המורכבים עם אמו, והפגישה הזו היא בעצם דייט משמעותי, עמוק, ארוך, ואחריו, תרצה מספרת, שבתי הביתה ונפשי מלאה. כאיש אשר שתה לשוחרה, נעו מעגלותיי בדרך. הלבנה שפכה אורה, ועל נתיבותיי נגע אור. מה בעצם מפעיל אל תרצה, לא נאמר אף פעם במפורש. הייתכן שהיא באמת התאהבה ברווק הרירי שגילו כפול משלה? מה שכן ברור הוא שחייה של תרצה וחיי אביה תקועים לאחר מותיהם. לא תרצה ולא אבא שלה לא באמת חזרו לחיים, והעבר מעיק על שניהם. לאבא יש איסורי מצפון ברורים. הוא מחפש את חברתו של הקוויה בכל דבר הקשור ללאה, שזה אומר בעצם כמעט בכל דבר שמתרחש בחיים שלו כרגע. ונראה לתרצה שהיא מצאה את המהלך המנצח. מהלך אחד שיוכל לשחרר אותה, את מזל, את אביה, גם לחפר על חטאי העבר ולשחרר את כולם מהקיבעון שלהם. אמנם הקוויה מזל הוא לא אותו אלם של ימי נעוריה של לאה. 17 שנה עברו מאז והוא התקבע כרווק נצחי, איש ערירי המקדיש עצמו לחקר העבר בבית הקברות של העיירה, במקום לקשר עם בני אדם חיים. אבל תרצה היא נחושה. בואו נשמע. בעת ההיא תיארו את הבית לחג הפסח, ויקח את הספרים הישנים מתוך הארון לשטוח אותם באוויר, וכל ספר אשר כריכתו ושחטה אמרתי אביה אל הכורך. אז מצאתי בארון את המזרח אשר היה בבית אבי אמי, ואשים אותו עם הספרים בילקוט לאביהו אל הזגג, כי נשברה הזגוגית, וזהב המשגרת שף, וחוט השני אשר קשרה עם מי עליה השלום כדי לתלות אותו על הקיר, נקרא. כמעט שהלכתי, ותווי התופרת את סמלתי החדשה, סמלת האביב. ואלבש את הסמלה היא, ולא פשטתי עוד. ואשים את כובעי לראשי, ואלך עם הספרים ועם המזרח אל הכורך ואל הזגג. אני בבית הכורך ומזל בה. וירא המזל את הספרים אשר הבאתי, ואת המזרח אשר היה לוט בנייר, וישאל מזל, ומה הספר הזה? ואסיר את הנייר, ואומר, חכנה אדוני, ויקח את החוט אשר קשרתי אותו על ידי, אחרי פגוש מזל אותי עם הכלב, ויקשור את החוט על המזרח, ויתלה אותו על הקיר. ויבט מזל וישתאה, ויקרא מעל המזרח, אשרי האיש שלא ישכחך. ומזל, הוריד לו הארץ ראשו. נתאדמתי ועיניי מלאו דמעה. רגע חפצתי לצעוק לאמור, אתה הבאת עליי את החרפה הזאת. ורגע חפצתי להתרפס לפניו. חשתי ולא התמעמתי לצאת מבית הכורך. תרצה והקוויה מזל מבצעים אצל הכורך מעין איזשהו שחזור של טקס האירוסין המקורי של לאה והקוויה. עם כל האלמנטים של המזרח, והטבעת וחוט השני והקראת הפסוקים. אמנם הקוויה מזל עדיין מאוסס, אבל בחורה נמרצת כמו תרצה לא תיתן לזה להפריע לה. ויצא והנה מזל לימיני, והצחק והאבח בכי גדול ואומר, הננה ידעת אדוני, גרוני נחר וכמעט בושתי מפני קולי, ויקח מזל את ידי ויעדור העדה כקולו. ואיפן כה וכה ויאמר, עוד מעט ויראונו. מחיתי דמעותיי וצערותיי היטבתי, בכל זאת לא שב אפי. יראו, אמרתי, אחתי לי. רגעים אחדים הלכנו, ונבוא עד לפני רחוב ביתי, ומזל אמר, הנה בית אביה. ואביט בפניו ואומר, לא אלך אל ביתי. מזל שתק, ואני לא ידעתי אנה אני באה. רבו הדברים בליבי, והערה פן יעזבני מזל, ולא הגדתי לו עוד דבר. בינתיים יצאנו את העיר, ונבוא היער. שיח היער כמעט צמח, וראשי עליי, הלבנות לבלבו, ושמש חדשה זרחה על היער. ויאמר מזל, הננה באה האביב. ויער מזל את פניי, וידע מזל כי הכעיסני בדברו. ויעבר ידו על ראשו, ויאנח. ישבתי על גזע עץ, ומזל נבוך ומרדף אמרים. ויערר את סמלתי, סמלת האביב, ויאמר, עוד לך העץ וסמלתה סמלה קלה. ידעתי כי לך העץ וסמלתי כי קלה, בכל זאת לא קמתי. ואתענג כי הייתה ישיבתי קשה עליי. ומזל חיוור, עיניו כמו קבו, רק על שפתיו ריחף צחוק משונה. חשבתי כי ישאלני, הנרפאה ידך מנשיכת הכלב, ונפשי כבדה עליי מאוד מאוד. ופתאום חשתי אושר, אשר לא ידעתי עד הנה. חום נפלא חימם את ליבי, דומם החלקתי את סמלתי הרכה. נדמה לי כי האיש אשר אני יושבת עמו בראשית האביב ביער, כבר הגיד לי את כל ליבו. והתמהה בשומעי אותו מדבר, מדבר ואומר, את קולך שמעתי בלילה. האמנם היית לפני חלוני? וען אותו ואומר, לפני חלונך לא הייתי, אמנם על משכבי בלילה קראתיך. כל הימים אני אהוגה בך. את תקוותיך חיפשתי בבית החיים על קבר אמי. בקיץ העבר הנחתי פרחים הדרך, ואתה עברת ואת פרחיי לא עריכותה. ואני אומר לך, אמר מזל, כי הרגש הזה עבור יעבור. עוד איך צעירה, ואיש אחר לא לקח עוד את ליבך, על כן הגית בי. ראית את הבחורים והם הרעיקים, ותראי אותי ולא השתעממת בחברתי, ותאמרי זהו. אבל מה נעשה במוצאך את האיש אשר ייקח את ליבך באמת? הנה הגיעו הימים שמנוחתי יקרה לי מכל. חשבי דרכך תרצה, וראי כי טוב, כי ניפרד במאוד מועד. אחזתי בגזע העץ ובכי עצור פרץ מליבי, ומזל הניח ידו על ראשי ויאמר, נהיינה ידידים טובים. ועשה את קולי ויקרא, ידידים, מה סניתי את הרומנטיקה הזו? ויפרוס מזל את ידו החמה, ואני שחותי את פי על ידו ונשקתיה, וינח מזל את ראשו על כתפי וישקע. כדי לגרום לדברים לקרות, תרצה מוציאה אותם מהעיירה, שאצל עגנון מסמלת את הרציונלי, את המאופק, היא מוציאה אותם מהעיירה אל היער. היער הוא תמיד אצל עגנון האזור החושני, הפרוע, המסוכן, אפילו המשוגע. הירשל של סיפור פשוט יוצא מדעתו ביער, וכך גם הדוד של הירשל. ודבר דומה קורה בסיפורים אחרים של עגנון, כמו האדונית והאוכל וביער ובעיר. ביער מצליחה תרצה לגרום להקביה להיכנע לרצונה. קנייה מסומנת כאן דרך הנשיקה על הכתף. בדור הקודם, מחלתה של לאה הייתה ציר מרכזי בהתפתחות העלילה. וטבעי לצפות שגם תרצה, תחלה. וזה אכן קורה מיד לאחר הטיול שלה עם הקביה ביער. מה קורה שם בדיוק? האם היא הצטננה ביער ביום אביב? האם היא חולת אהבה? האם היא חולה כי ככה ההיסטוריה עובדת? ואולי כל דבר המחלה הוא רק תרגיל נוסף שבו תרצה משתמשת כדי לכפות את רצונה על כולם? בכל מקרה, היא חולה. ותיאור מחלתה מזכיר את כל האלמנטים המוכרים לנו ממחלתה של לאה. משרתת המגישה משקאות חמים, הבית הדמום. החולה שואלת מי בא בכל פעם שהדלת נפתחת. וגם מינצ'י בא לבקר. ובביקור של מינצ'י גוטליב, אנחנו סוף סוף מקבלים איזשהו הסבר מפי תרצה למהלך העניינים. הווה נשמע. היום רד, ומינצ'י גוטליב בא אליי ותומר, שמעתי כי חלית ואבוא לראות את שלומך. ידעתי כי אבי שלח אותה, ואסתיר מחשבותיי ואומר, הצטננתי ואתה בריאה אני. ופתאום לקחתי את ידה ובעיניה איבדתי ואומר, למה תחרישי מרד גוטליב? וטען מינצ'י ותומר, הן דיברנו בלי הרף. אמנם בלי הרף דיברנו, ואת העיקר לא הזכרנו. את העיקר? קרא מינצ'י ותתפלא. ופתאום אמרה ותרגז, התומרי כי לברך אותך ברכת מזל טוב בת ינה, ואשים את ימיני על ליבי ואת שמאלי שתחתי אליה ואקרא, ומדוע לא תברכיני במזל טוב? ומינצ'י קימתה את מצחה ותומר, הלא ידע תרצה כי יקר לי מזל מאוד. ואולם את נערה צעירה, והוא כבן 40. ואף כי צעירה את, לא צפון משכל ליבך לדעת, כי בעוד שנים אחדות הוא כעץ יבש, וכן אלומייך יגדל. שמעתי את דבריה ואקרא, ידעתי את אשר יש בפיה להגיד, אולם אני חובתי אעשה. חובה? קרא מרת גוטלי בתימהון. חובת אישה נאמנה אוהבת את בעלה עניתי, ואת דבריי האחרונים התגשתי. ומרת גוטלי בחריש הרגע, ואחר פתחה מרת גוטלי בפיה ותומר, מתי אתם נפגשים? לקחתי את שעוני ואומר, אם לא בא עוד מכתבי אליו, יחכה לי אתה ביער. ותומר, ביער לא יחכה לך, כי בטח יצטנן גם הוא. מי יודע אם אינו שוכב על המיטה. אכן כמעשה ילדים קטנים עשיתם, כמעט לא האמנתי בשומי. נבעלתי לדבריה ואקרא, אם חולהו? ותומר, איך ידע אם חולהו? חשבתי כי חולהו, הלא כי ילדים קטנים התנהגתם. בסמלת קיץ יצאת ביום חורף היער. לא קראתי, כי סמלת אביב ביום אביב לבשתי. ותומר, חלילה לי מלפגוע בכבודך, כי אמרתי, כי סמלת קיץ לבשת ביום חורף. חובה. חובה, זה מה שמניע את הרצה. זה מה שנפלט מפיה ברגע של סערת חושים. חובה. איזו חובה בדיוק? תרצה אומרת, חובת אישה נאמנה אוהבת את בעלה. אבל הקוויה הוא עדיין לא בעלה, ואנחנו גם קצת תמהים על אותה אהבה, ולכן אפשר אולי לשער שהחובה הזו היא חובה אחרת לגמרי. אולי זו בעצם החובה שתרצה מרגישה לתקן את הפרת הברית שקרתה בדור הקודם. מינצ'י גם היא מביאה ספק ואף טוענת כנגד השידוך. תרצה מתעקשת שהיא לבושת סמלת אביב ביום אביב, ומינצ'י כנגדה טוענת, לא, זו סמלת קיץ ביום חורף, או במילים אחרות זה שידוך של צעירה עם מישהו שהוא בא בימים. בכל מקרה, מחלתה של תרצה היא מהלך דרמטי המעלה את גובה האימור אצל כל גיבורי העלילה. כולם יודעים שמחלה כזו עלולה להיגמר רע מאוד. וכולם גם כעת מודעים לרצונה בוער של תרצה בשידוך עם הקוויה. ובעודה על מיטת חוליה, הגיבורים מתרוצצים אנה ואנה ביקורים ומכתבים, איומים והבטחות, ולבסוף, את אשר קרה אותי אחרי כן, לא ידע. כי ימים רבים שכבתי על ערש דווי. אחר פקחתי את עיניי והראה את הקוויה יושב על הכיסא ופניו מאירים את החדר. צחקתי צחוק מבוכה וגם הוא צחק, והצחוק צחוק איש טוב. ברגע הוא בא אבי החדרה ויקרא, מעולל שם השם, ויגש אליי וישקני על מצחי. פשדתי את זרועותיי וחבקהו ואשקהו ואומר, אבי, אבי, אבי היקר, ואבי עני אותי מלדבר עוד. ויאמר, הרגעינה מסוס גילי, הרגעינה תרצה, חכי ימים אחדים ואחר תדברי ככל העולה על רוחך. אחר הצהריים בא הרופא הזקן, ראני ויחלקת לחיי ויאמר, בת חיל, אכן היא תודדת הפעם, ואתה גם כל שמי המרפא לא יזיקו לה. וקילה קרה מעל מפתן החדר ותאמר, יהי שם אדוני מבורך, עבר חורף ואנוכי נושעתי. לכאורה קורה כאן התיקון. תוכניתה של תרצה הצליחה, הקוויה שאיבדת לאה בסיבוב הקודם זוכה כעת בתרצה. האב יוצא מאבל לשמחה, ותרצה זכתה בבעל אותו היא אוהבת. אבל הסימנים הראשונים לבעיות מתגלים כבר במשפט הבא. בערב שבת נחמו, חגותי חג נישואי. כ10 אנשים נקראו לחופה. רק כ10 אנשים באו וכל העיר עמתה, כי לא נעשתה חתונה פשוטה כזאת בעירנו עד היום ההוא. משום מה, הזוג הטרי כמעט מחביא את דבר החתונה שלהם. שבת נחמו, זו השבת הראשונה לאחר 9 באב, השבת שבה קוראים בהפטרה את הפרק מתוך ישעיהו, המתחיל בפסוק, נחמו נחמו עמי, אמר אלוהיכם. זו השבת הפותחת את תקופת הסליחות וחשבון הנפש. במהלך ירח הדבש, הזוג הטרי עושה תוכניות לחיי הנישואים שלהם, ואיכשהו התוכניות לבית חדש נגנזות, והם מחליטים להתיישב בביתו הישן של הקוויה. ומיד כשהם שם, הם משתקעים בשגרה. החורף בא, ובביתנו עצים ותפוחי אדמה. אישי כתב את ספרו לקורות היהודים בעירנו, ואני בישלתי מאכלים טובים וערבים. ואחר האוכל יצאנו לסוח או קראנו בספרים. ומרת גוטליב תפרה סינר ותיתן לי, וירה קוויה את הסינר הגדול ויקראני בעלת הבית, ואני שמחתי כי בעלת הבית אני. אכן, לא כל העיתים שוות. נפשי החלה לקוץ בבישול. ואמרה חמאה על הלחם ואיתן לאישי לילה. ואם לא בשלה משרת את ארוחת הצהריים, לא אכלנו. כי גם עשות הסעודה קלה כבדה עליי מאוד. ובאחד בשבת לא באה המשרתת וישב בחדר בעלי, כי רק תנור אחד הסקנו ביום ההוא. כאבן הייתי ללא תנועה. ידעתי כי לא יעבוד אישי עקב אשר אשב עמו בחדר, כי רגילו לעבוד עבודתו באין איש איתו בחדר, בכל זאת לא קמתי ולא יצאתי ולא משתי ממקומי, כי לא יכולתי לקום. בחדרו פשטתי את בגדיי ואותו ציוויתי לסדרם. והרעד מפחד פניגש אליי כי בושתי מאוד. ומרת גוטליב אמרה, יעברו נא שלושת הירחים הראשונים ושבת להתענך. ואני לא ידעתי שלב. עיד אישי הממני. אכן להיות רווק נולד, ולמה שדדתי מנוחתו? ואבקש את נפשי למות, כי מוקש הייתי לעקביה. ואתפלל לילה ויום, כי ייתן לאלוהים בת ודאגה לכל מחסוריו אחרי מותי. המשרתת המוזכרת כאן אגב היא בלומה. אהבת הנעורים של הירשל מסיפור פשוט שזה הסיפור הבא בקובץ. ובלומה עברה לבית מזל לאחר שגורשה מביתו. הבית סביבו הירשל מסתובב בלילות הגשומים ובוכה על כפות המנעול, זהו הבית. אבל נחזור לתרצה. כל תוכניותיה התגשמו. היא נשואה, למזל, היא בהיריון, אבל עכשיו היא מבינה, סוף סוף, שגם ההקרבה ההירואית שלה לא יכולה לתקן את חטאי העבר. היא נשואה לאיש שלא באמת חפץ בה, והיה אולי מעדיף לבלות את ימיו עם אביה ולא איתה. רגע איבדתי בפני אבי ורגע בפני אישי. ראיתי את שני הגברים והיה עם ליבי לבכות, לבכות בחק אימי. העשתה זאת עננת אישי או רוח היא באישה. אבי ואישי העירו לפניהם, באהבתם ובחמלתם נדמו זה לזה. 70 פנים לרע ופרצוף אחד לאהבה. אז זכרתי את בן אחי גוטליב, בבוא גוטליב לבית אחיו, ואשת אחיו יושבת עם בנה, ויקחהו גוטליב על זרועותיו וירקוד, והנה בא אחיו החדרה ויבט הילד בו ובאחיו, ויסב פניו מהם וישלח ידיו אל אמו ויבך. קלו זיכרונות. תרצה נזכרת כאן בסיפור על ילד שטעה בזיהוי, התבלבל בין אביו לבין דודו ורץ לבכות בחק אמו. וגם תרצה עכשיו מבינה שהיא אולי מתבלבלת בעצם בין אביה לבין בעלה, וגם היא כנראה הייתה רוצה לבכות בחק אמה. במשפט האחרון, קלו זיכרונות תרצה, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם קוראים עכשיו את היומן שלה. יומן שאותו היא כותבת במהלך ההיריון, ובו היא מתוודה על הטעות האיומה שעשתה בניסיון לשנות את מהלך ההיסטוריה. תרצה מביעה רצון למות, ומביעה תקווה שביתה שלא נולדה עדיין, תוכל לטפל בעקביה לאחר מותה. האם זהו רק התקף חרדה של אישה צעירה שעובר עליה טרימסטר ראשון לא קל של הריון? האם זו אולי משאלת מוות אמיתית כשמתברר לתרצה שהיא הקריבה את חייה לתיקון עוול ונכשלה? ואולי ההיסטוריה תשלים את מהלכה וגם תרצה תמות בדמי ימיה ותשאיר בת, ילדה צעירה, שתתהה גם היא על הגלגל החוזר של הזמן. לסיום, אני רוצה לקרוא כמה שורות מתוך שיר של יהודה עמיחי. כמה שורות ש... אולי מסכמות את סיפורי האהבה השונים של בדמי ימיה. בערב זה אני חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה. על הבזבוז ועל פרי הבזבוז, על השפע ועל האש, ואיך בלי כאב הזמן.
בערב זה אני חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה. על הבזבוז, על פרי הבזבוז, על השפע ועל האש, ואיך בלי כאב הזמן, איך בלי כאב הזמן. ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אישה אחרת, ראיתי חיים מחוקים כמו מכתב בגשר, ראיתי שולחן שאושר עליו ויין שכתוב עליו האחים, ואיך בלי כאב הזמן, איך בלי כאב הזמן. חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה. ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אישה אחרת, ראיתי חיים מחוקים כמו מכתב בגשר. אני חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה, לילה אחד של אהבה. לילה אחד של אהבה. לילה אחד של אהבה.